שלום, בוקר טוב, ערב שבת, שלום לכם, מאזיני רדיו גלי ישראל. אנחנו שוב כאן ביחד איתכם בדף היומי, והדף היומי היום הוא במסכת בבא בתרא, בדף קנ"ט, הדף האחרון של פרק תשיעי, פרק מי שמת, ואנחנו מתחילים את הלימוד בדף קנ"ח, עמוד ב', ארבע שורות מסוף העמוד. אומרת הגמרא כך, שלחו מטעם, אמור, מארץ ישראל, שלחו לבבל את ההלכה הבאה. בן שלווה בנכסי אביו בחיי אביו ומת, בנו מוציא מיד הלקוחות, וזוהי שקשה בדיני ממונות. אולי נתחיל דווקא מן הסיפה. אנחנו נראה שעכשיו נבחן רשימה ארוכה של הלכות, שבעצם הגמרא תנסה לומר שהנה זאת היא ההלכה שנשלחה מארץ ישראל, ועליה נאמר שהיא קשה בדיני ממונות. זאת אומרת, זאת ההלכה, אבל קשה להבין את הסברה. ההלכה הראשונה, כאשר הרשב"ם כבר מלמד אותנו שני דברים. הדבר הראשון, הוא מלמד אותנו שבעצם משבש תאי. כלומר, עוד מעט נראה שהדין הזה משובש, כיוון הגמרא תבוא ותאמר משהו פה לא מובן. דבר שני, למה בעצם אנחנו מביאים את זה כאן? כיוון שאנחנו נראה עוד מעט שאנחנו נביא מפה ראיה, או יותר נכון מן המשנה, נביא ראיה לדין הזה מהמשנה הקודמת שנפל עליו ועל אשתו. ולכן הרשב"ם סבור שנראה לו כדיבר רבינו חננאל, שבעצם הגמרא הזאת צריכה לבוא עוד לפני המשנה קודמת. הנה, כיוון שאין בעצם רבינו חננאל גרס לה מכמי נפל הבית עליו ועל אשתו, כיוון שזה מתייחס למשנה שנפל עליו ועל אביו, ולכן אנחנו נראה שעוד מעט תובה מכאן ראיה. על כל פנים, מהו הדין? בן לווה מנכסי אביו שהיה חי, הוא מת, הבנו פתאום מוציא מן הלקוחות. אומרת אמר, רגע, מה הולך פה? לבא מים אפיק, הוא הוציא מנכסי אביו, אז מה זה קשור ללקוחות? למה הוא מוציא מהלקוחות? ועוד לקוחות מה יביד אתם? מי הזכיר פה? בכלל לקוחות לא הזכרנו מחירה. לכן אומרת הגמרא, בעצם זו גרסה לא נכונה, אלא אי איתמר, הכי איתמר, זו ההלכה הקשה. בן שמחר בנכסי אביו בחיי אביו. זאת אומרת, אדם בא ומחר בנכסים של אבא שלו למישהו אחר, כדי שבזמן שהוא יזכה וירש, אז הם הלקוחות יקנו את זה. דיון גדול, יש גם תוספות פה דן, והראשונים דנים, איך זה יכול להיות? הלו מה? הלו אדם איננו יכול להקנות דבר שלא בא לעולם, ואפילו למאן דאמר שכן יכול, הלו פה הוא בסופו של דבר הוא מת קודם. אז תוספות דן בזה. על כל פנים, ההלכה איתמר, בן שמחר בנכסי אביו בחיי אביו, נכסים כאלה שהוא עתיד לרשת אותם כדי שהם יזכו, הוא מת, הבן הזה מת בחיי אביו, בנו, למור הנכד, בא מוציא מיד הלקוחות. זאת אומרת, הנכד זוכר בנכסים ולא הלקוחות זוכרים בנכסים. אומרת הגמרא, וזוהי שקשה בדיני ממונות. זוהי הלכה קשה, ומדוע? ולמרו לי, הלקוחות יכולים לומר, אבוך מזבין, ואת מאפיק? אבא שלך מכר לנו את הנכסים, איך אתה עכשיו מוציא את זה מידינו? הנכסים עלינו, אבא שלך מכר לנו, אתה לא ירשת אותם. אדם לא יורש את מה שאבא שלו מוכר. על זה בא הגמרא, עוד מהי קושיא? דילמה מצא אמר, מכוח אבו דאבא קטינא. הוא יכול לומר, אתם אומרים שאני לא יורש את אבא, אבל אני בא מכוח סבא, לא מכוחי, אני היורש של סבא, ולא אבא שלי, וממילא המכירה היא לא מכירה. תדע, מאיפה אנחנו יודעים שנכד יורש באופן ישיר את הסבא ולא מכוח אביו? דכתיב, תחת אבותיך יהיו בניך, תשיתם או לשרים בכל הארץ. אז הנה מה כתוב, לא תחתיך היו אבותיך, אלא תחת אבותיך. זאת אומרת שהנכד בא מכוח הסבא. לכן אומרת הגמרא, אלא אי קשיא הא קשיא. אלא אם יש הלכה שבה התקשינו, אז זו, אז ההלכה כך היא. בן בכור שמחר חלק בכורה, זאת אומרת הבן הבכור מחר את חלק הבכורה בנכסים של אבא שלו, במה שמגיע לו פי שתיים, וזה בחיי אביו, אבל הוא מת בחיי אביו, בנו מוציא מיד הלקוחות, וזוהי שקשה בדיני ממונות. למה? כי הם יגידו, אבו המסבין אי הוא מפיק, האבא של זה הוא שמוכר והוא מוציא, הלא כיוון שאבא שלו מחר, כן? אביו של הנכד הזה מחר את חלק הבכורה, אז הוא לא ירש אותה מן העולם, אז איך הוא מוציא מיד הלקוחות? וכי תימה אחינה מהמה מכוח אבו הדעה בקטין, האם תרצה לתרץ כמו שנרצת קודם, שהוא יורש מהסבא באופן ישיר, אלו לגבי חלק הבכורה אי אפשר לומר כך. אם מכוח עבור עדי אבא כעתה בחלק הבכורה מה יביד אתי, אז מה, אין לו זכות בחלק הבכורה אלא מכוח אבא שלו, כי אבא שלו היה בן הבכור של הסבא, אבל הוא לא בא מכוח האבא אלא ישירות מן הסבא, מה לא ולאין חלק הבכור. אומרת הגמרא, ומהי קושיה? דין מימצי אמר, מכוח אבו הדעה בקעתינה ובמקום אב קעימנה, זאת אומרת אני יורש אמנם מכוח עצמי, אבל מכוח זה אני יורש גם את חלק הבכורה, כאילו אני הייתי הבכור של הסבא שלי, כי אני עומד במקום אבא שלי, ולכן אני יכול גם את חלק הבכורה. אלא אומרת הגמרא, איקה שהקה שהוא מביאה הלכה שונה לגמרי. אגב, ואז נשאר, מה זאת אומרת? הגמרא מגיעה עכשיו, אז ראוי להוסיף כאן את מה שאומר תוספות. הנה, איקה שהקה שאומר תוספות. את כל רשימת ההלכות הללו המוזכרות בגמרא, בעצם נשלחו מארץ ישראל. רק לא ידענו, הגמרא לא ידע, איזו הלכה היא ההלכה שבה התקשו. לכן אומרת הגמרא, אולי מזה, אולי מזה. אבל את כל הרשימה בעצם שלחו, כך אומר תוספות. אלא יקשיא הקשיא, היה יודע עדות בשטר עד שלא נעשה גזלן. זאת אומרת, אדם יודע עדות בשטר לחברו, הוא חתם כעד בשטר כשהוא היה כשר. ואז מה לעשות? נעשה גזלן. הוא אומר עכשיו, הוא פסול לעדות. הוא אינו מעיד על כתב ידו. הוא לא יכול עכשיו לבוא ולקיים את השטר, כיוון ששאר הוא פסול לעדות. אבל אחרים יעידים, יבוא אחרים יעידו שזה כתב ידו. מילא השטר כשר. כן? השטר, יהיו לא מאמן, שואלת הגמרא, וזה הקושי, השטר, יהיו לא מאמן, אחרים מהם נה. זאת אומרת, הוא עצמו לא נאמן, ואחרים נאמנים על כך. כן? הלא יכול להיות שהוא חתם בשקר אחרי שהוא נעשה גזלן. ולכן אומרת הגמרא, זה מה שאומרים, זוהי שקשה בדיני ממונות. אומרת הגמרא, מהי קושיה? שלא קשה. דין מה כגון שהוחזק כתב ידו בבית הדין. זאת אומרת, שכתב ידו הוחזק, זאת אומרת, אנחנו יודעים, ידוע לבית הדין, שהחתימה הזאת על השטר נעשתה לפני שהוא גזלן. ולכן אם אחרים מעידים וקיימים את השאר, אפשר לגבות. אלא אומרת הגמרא, לאי קשה הקשה. אם אנחנו רוצים לדעת מהי הלכה קשה, זוהי הלכה קשה. היה יודע עדות בשטר עד שלא תיפול לו בירושה. זאת אומרת, אדם חתם כעד בשטר לחבר שלו. ואחרי זמן זה, אחרי הוא נעשה יורשו של החבר הזה. זאת אומרת, נניח לחבר היה איזשהו יורש קודם לו. היורש הזה נפטר. אז עכשיו הוא הבא בתור בלרשת אותו. אז עכשיו הוא נעשה יורש שלו, הוא נוגע בדבר. אז עכשיו הוא כבר לא יכול להעיד בדבר הזה. כלומר שכל דבר לטובתו, הוא בעצם נוגע בדבר. אז הדין הוא. הוא אינו יכול לקיים כתב ידו. אחרים יכולים לקיים כתב ידו, כן? וזה שקשה בדיני ממונות, הוא עצמו לא יכול, אחרים כן יכולים. שואלת הגמרא, מה אותו תירוץ שנאמר קודם, מהי קושיה? דילמה החינמי, כגון שיוחזק כתב ידו בבית דין. אלא אומרת הגמרא, איקה שהקשה, היה יודע לו בעדות, אדם חתם עדות לחברו בשטר עד שלא נעשה חתנו, לא הייתה שום קרבת משפחה ביניהם, ואחר כך נעשה חתנו, התחתן עם ביתו, ואז הוא כבר פסול לגבי חותנו, כדין קרוב. הוא אינו מעיד על כתב ידו, כי הוא קרוב, אבל אחרים מעידים עליו. שואלת הגמרא, הוא לא מימן, אחרים מהם נה? אומרת הגמרא, וחית אמרה חינמי, אולי גם פה תתרץ את מה שתרצנו עד עכשיו, כי גושר זה הכתב ידו בבית דין. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, אף על פי שלא הוחזק כתב ידו בבית דין. אז הנה שוב, הנה אולי מצאנו את הקושי, כמו שאיך ייתכן שהוא אינו נאמן ואחרים נאמנים. אומרת הגמרא, סליחה, מהי קושיה? למה זה קשה? דילמה גזירת מלך היא, דהי הוא לא מימן ואחרים מהם נבלה, משום זה שקר. עד עכשיו כשדיברנו על נוגע או על גזלן, הם פסולים משום חשש משקר. אבל אומרת הגמרא, אולי קורבה, זה גזירת הכתוב, זה גזירת מלך, זה לא בגלל שאני חושש שהוא משקר, ולכן אנחנו לא חוששים כמו בכל המקרים האחרים שמו חתם עכשיו אחרי שהוא נעשה קרוב, כי אנחנו לא חוששים שאדם הזה משקר. דהי לא תימא אחי, אלא תאמר שפסול קרובה הוא משום חשש משקר, משה ואהרון לחותנה משום דלמם נהו. זאת אומרת, ודאי שהאם אנחנו חוששים או שמשה ואהרון משקרים, אלא גזירת מלך הוא שלא יעידו להם. הכנה מגזירת מלך הוא שלא יעיד על כתב ידו לחותנו. אז ממילא, שוב, זה לא קשה, זה ממש מובן, כיוון שפה הפסול איננו פסול משום חשש משקר, אלא פסול מחמת גזירת מלך. אלא אומרת הגמרא, לעולם כדאמרינן מעיקרא. אנחנו חוזרים באמת שההלכה שנתקשו בה הייתה בן שמכר בנכסי אביו, בחיי אביו ומת. זה קקה שלך, ואז שאלנו בהתחלה ואמרנו שזה לא קשה, כיוון שהנכד יורש ישירות כמו הסבא, כי כתוב תחת אבותיך היו בניך. אומרת הגמרא, הוא במערכה כתיב, תחת אבותיך בנו, יהיו בניך. זו איננה קביעה הלכתית, זו ברכה בלבד ותו לא. אז אין לך צד לבוא ולמשהו יורש ישירות מהסבא. אומרת הגמרא, ומי מצית אמרת בברכה כתיב, אבל עניין דינה לא, אין? והתנן, כך יש לגרוס, לא והתניה, אלא והתנן, במשנה שלנו, נפל הבית עליו ועל אביו, עליו ועל מורישיו, והייתה עליו כתובת אישה וברחוב. יורשי האב אומרים, הבן מת ראשון ואחר כך מת האב. ובעל חוב אומר, האב מת ראשון ואחר כך מת הבן. אז עכשיו מברר את הגמרא, מה אליו? האין כוונת המשנה כשאומרת יורשי האב, הכוונה היא בני, זאת אומרת בניו של הבן, כי הם יורשי האב, הם יורשים את הסבא, את אבי אביהם. ואילו מור אישיו, שכתוב, הכוונה היא אחי, האחים של אדם זה שנפל עליו הבית ועל אחיו. ואיסל כדעתך, אם אכן כך, אז איסל כדעתך לא מציע אמר מכוח אבו עדה בקטינה, אם באמת אי אפשר לרשת באופן ישיר, אלא אתה אומר זה רק ברכה, אבל לא דרך כתיב, אבותיך היו בניך בברכה כתיב. אם כן, אז אפילו מה, כי מת הבן ואחר כך מת האב, מה יהווה? איך הם נפטרים מהתשלום של החוב, נעימו לבעל החוב? יאמר להם בעל החוב, ירושת אבוהון כשקין. אני לוקח את ירושת אביכם, כי אתם לא יורשים את אבי אביכם מכוח עצמכם, אלא מכוח אביכם, שירש את אביו בקבר. ואם כך, אז הנכסים נשתעבדו לי, ואני נוטל אותם בחובי. אז הנה מוכר מהמשנה, שהנכדים יורשים מכוח עצמם, ולא מכוח אביהם. אומרת אבל לא, יכול להיות שיורשי האב זה לא כמו שאמרנו הבנים של הבן, אלא אחיו, והם יורשים את אביהם מכוח עצמם, וממילא בעל החוב לא יכול לגבות מהם. ומה שכתוב במשנה נפל הבית עליו על מור אישיו, הכוונה היא לא לאחיו אלא לאחרי דאבוה, לאחרי אביו. ממשיכה הגמרא ומתלבטת בדין נוסף. באו מיני מרב ששת, בן מהו שירש את אמו בקבר להלכין להכין מן האב? זאת אומרת, הבן נפטר לפני אמא שלו, האמא מתה לאחר מכן, אז אם אנחנו רואים שהוא יורש אותה בקבר כאילו הוא חי, ואז עם אלה הוא מנחיל את הירושה לאחיו מאביו שמיורשים שלו, או שהוא לא מנחיל אותם כשהוא בקבר, אלא יורשי האם, משפחת אביה, הם היורשים אותה. בא רב ששת ומביא ברייתא, אמר לו רב ששת, תניתוע, כך שנינו בברייתא, האב שנשבע, מת, לקחו אותו בשבי לארץ רחוקה, ומת בנו במדינה, אין, הוא מת שם בשבי, והבן מת במדינה, ואנחנו לא יודעים מי מת קודם, או להפך, בן שנשבע, הוא מת אביו במדינה, ואנחנו לא יודעים מי מת קודם. ואז, יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו. ועל זה שואלת הגמרא, היכי דמי, אילי מקי דקטני, שמדובר באב ובנו שמתו, הן הינו יורשי האב, הן הינו יורשי הבן, מי הם יורשי האב? מי הם יורשיהם? הרי הם אותם יורשים עצמם. אם יש לבן בנים, הם יורשים גם את הבן וגם את האב. אם אין לו בנים, אז קרובי האב יורשים גם את האב וגם את הבן. אלא לאו אחי כאמר, אלא צריך לומר ככה, אב שנשבע הוא מת, בן ביתו במדינה, זאת אומרת הנכד, ובן שנשבע הוא מת אבי אמו במדינה, ולא ידין הנהי מן היומית בראש, אנחנו לא יודעים יומית ראשון, יורשי האב ויורשי הבן יחיוקו. ממילא על פי זה רוצה רב ששת להוכיח, ואם איתה, אם אכן בן יורש את אמו בקבר, אז נהנה מידי בן מת בראשה לירתה לעבוד אמה בקברי, הוא יורש את אבי אמו בקבר, ולרתינו לאחרו מן אבוה, ויוריש את הנכסים לאחים מאבא. ומילא יורשי הבן הם בעצמם יורשי אבי האם, אז למה כתוב הברייתא שיורשי האב ויורשי אבי האם יחלוקו? אלא להשמע מנה, אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מאב, ולכן אם הבן מת ראשון, האחים מאבים לא יורשים את אבי אמו, אלא יורשי אבי האם ממשפחת אביו, הם יורשים אותו. כיוון שהדבר ספק, מי מת קודם לכן, יחלוקו. אמר לרב אחא בר מניא ומלא אביי, אף הננה מתנינא לא שנינו, כך גם משנתנו, נפל הבית עליו על אמו, אילו ואילו מודים שיחלוק יורשי הבן ויורשי האם. ואם איתה, אם אמנם הבן יורש את אמו בקבר, נהנה מידי בן מת ברישה, לירתה לאימי בקברי, כן? ולרתינו לאחי אבוה. זאת אומרת, אם הבן מת קודם, יירש את אמו בקבר, ויוריש את הנכסים לאחיו מאביו, אז אם ככה יורשי הבן, כן? אחי מאב, הם יורשי האם. אז למה כתוב במשנה שיחלקו יורשי הבן עם יורשי האם? אלא לב שמה מינה, אלא ואתה יודע לומד מפה שאין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחי מן האב. הם לכם הבן ומת ראשון, אז יורשי האם, משפחת אביה, הם יורשים. אומרת הגמרא, אכן שמע מינה. בא עכשיו הגמרא, מאיפה אנחנו יודעים שהבן איננו יורש את אמו בקבר? אומרת הרב, את הממאי, אמר אביי, נאמרה סיבה בבן, זאת אומרת, ולא תיסוב נחלה משבט לשבט עדי ירושת הבן, ונאמרה סיבה בבעל, בירושת הבעל, אין ולא תיסוב. ומילא לומדים סיבה, סיבה. מה סיבה אמורה בבעל? אין הבעל יורש את אשתו בקבר? הסיבה אמורה בבן, אין הבן יורש את אמו בקבר, להנחיל לאחין מאב. ממשיכה הגמרא מקרה נוסף, אהודה אמר ללחברי, נכסה דבר סיסין מזבנין לך, אני מוכר לך את כל הקרקעות שקניתי מאדם ששמו בר סיסין. הווה חדה ארדה ומקרי דבי בר סיסין. הייתה למוכר קרקע אחת שהייתה נקראת, כולם קראו לה בית בר סיסין. ואמר לי, אבל המוכר אמר לגונה, לאו דה בית בר סיסין, זו לא מהקרקעות שקוראים לה ככה, אבל זה לא קרקע שקניתי מבר סיסין, ויקרו עוד המקרה לבר סיסין, כך היא מכונה, כך קוראים, אבל לא מבר סיסין. פתו לכם את רב נחמן, אוקה ביד את הלוקח, העמיד את הקרקע ביד הלוקח, אמר גם הקרקע הזאת מכורה לו. אמר לרב לרב נחמן, דין האחי, המוציא מחברו, עליו הראיה, הוא רוצה שיוכיח שזו קרקע של בר סיסין. אומרת הגמרא, שבעצם פסיקתם זו של רב רב נחמן סותרת את פסיקותיהם במקום אחר. ורמי דרב עד רב, עד רב נחמן דרב נחמן. דאוד אמר לחברי, באדם אמר לחברו, מה בית בית בית, מה אתה עושה בבית הזה, הבית הזה הוא שלי. אמר למינס מנתי, ואכלתי שני חזקה. אני קניתי את זה ממך, ועברו שלוש שני חזקה. במקרה כזה, אדם נאמן, אפילו אם אין לו שטר, לא יכול להגיד לו המוכר, איפה השטר? אמר לו, אומר לו המערר, אנא בשיקוני גווי אבי, אני דרתי בשנים הללו בחדרים הפנימיים של הבית, הייתי עובר דרך החדר החיצוני שאתה גרת שתם, לכן לא מחיתי בך, ולכן החזקה שלך היא לא חזקה. עתו לקמד רב נחמן, באו המוכר והלוקח לפני רב נחמן, אמר לי, אמר למחזיק, זיל ברור אכילתך, לך תוכיח שאתה היית שלוש שנים לבד בקרקע הזאת. לא תביא, זה, אז הקרקע לא בחזקתך. אמר לרב נחמן, דין האחי, כך הוא הדין, המוציא מחברו, עליו הראיה, כרגע הבית נמצא ברשותו של המוחזק, אז הפוך, המערער, צריך להביא הוכחה. אומרת הגמרא, קשיא דרבה דרבה, רבה במקרה הראשון העמיד את הקרקע אצל המוכר בחזקת הבעלים, ובמקרה השני העמיד את הבית בחזקת מי שמחזיק, ולא הבעלים הראשונים. ורב נחמן הרב נחמן, גם רב נחמן במעשה הראשון העמיד את הקרקע בחזקת הקונה, ואילו פה העמיד את הבית בחזקת הבעלים הראשונים. אומרת הגמרא דרבה דרבה לא קשיא, הכה מוכר קיים בנכסי, בנכסי בר סיסין, המוכר הוא העומד בנכסים ומחזיק בהם, כל הקרקעות בידיו, צריך לראות עליו ראיה, האתם לוקח קיים בנכסי, לעומת זאת בערעור הלוקח הוא זה שעומד ומחזיק, ולא הבעלים הראשונים, לכם מוצאים חברו עליו ראיה. רב נחמן דרב נחמן גם לא קשיא, למה? הכה כיוון דאמר לדבי בר סיסין ובעיקר בר סיסין, כיוון שאומר לו שהוא מוכר את קרקעות של בר סיסין, והקרקע הזאת נמכרת בר סיסין, אז עלי דידי רמי, עלי גילוי דלב דבי בר סיסין, המוכר צריך לרוב לוכר, שלא כך הוא הדבר, שזה לא קרקע של בר סיסין. האטם, במעשה של עירו לו ילד, דנקית שטרה, מי לא אמרים לה לקיים שטרה וקום בנכסה, אפילו שלא תהיה חזקת שלוש שנים עדיפה ממי שמחזיק שטר שקנה, גם הוא לא אומרים לו קיים את השטר תוכיח שלא מזויף, אז מה, אז אנחנו אומרים שכל מי שאין בידו שטר מעמידים ונכסים בחזקת הבעלים הראשונים, גם כאן ברגע שהוא בא לזכות בבית הייתה חזקת שלוש שנים, הוא צריך להוכיח שהייתה לו חזקה גמורה מעילה, אם הוא לא מוכיח אנחנו חוזרים לבעלים הראשונים. הדרן הלך, פרק מי שמת, סיימנו בשעה טובה ומוצלחת את הפרק התשיעי, פרק מי שמת, ובעזרת השם נשוב ונהיה עמכם במחורת השבת על מנת לעסוק כבר בפרק העשירי, בפרק גט פשוט. בוקר טוב, יום נעים ושבת שלום.